אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 135, בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, אות ג' בטור א', דבר המתחיל ונודע. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. שוב, עמוד 135, טור א', ונודע. ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד. כלומר, כמה שמסוגל להועיל, כן מסוגל להזיק. ולפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים, כן כוח המזיק שבו עולה על כולנה. ועל כן, כל עוד שאינו ראוי למעלתו, באופן שישמש בכוחו רק להועיל, לשמירה יתרה הוא צריך שלא יקנה מידה מרובה ממעלת האדם, שהיא החוכמה והמדע. ולמען זה, הסתירו החכמים הראשונים את החוכמה ממרחבי ההמון, מפחד שלא יערה להם תלמידים שאינם הגונים, וישמשו עם כוח החוכמה להרע ולהזיק. ונמצאים פורצים בתאוותם ופראיותם הבהמית בכוחו הגדול של האדם, ויחריבו את היישוב כולו.
אין כאן כל כך מה להוסיף, זה דברים ברורים, הגיוניים. בבקשה, תשאלו אם יש שאלות. כן? לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, כן? נו.
איך אדם יכול להישמר מזה שזה יכול לקרות לו? זאת אומרת שמתוך זה שהוא גודל, זה יכול לגדול גם כוח המזיק, ואז לקרות מה שהוא כותב פה בשלוש שורות האחרונות של הפסקה. ונמצאים פורצים בתאוותם ופריותם הבהמית בכוחו הגדול של האדם, ויחריבו את היישוב כולו.
אני לא מבין מה שהוא שואל, אתם מבינים? כן, מה הוא אומר?
אם האדם עצמו גם יכול לקבל איזשהו כוח ופתאום להזיק לעצמו, שהתאווה שלו תשתלט עליו.
ודאי שהוא מזיק לעצמו. אנחנו לא מזיקים לעצמנו שמשתמשים ברצון לקבל, באגו שלנו. ודאי שכן. רק שלא רואים, ולכן לא מודעים לזה. כן, בבקשה.
ואחר שנתמעטו הדורות, וחכמיהם בעצמם החלו לחשוק לשני שולחנות, למור לחיים טובים גם לחומריותם, ולכן נתקרבה דעתם גם להמון, והסחרו עמהם, והמכרו החוכמה באתנן זונה ובמחיר כלב, ומאז נהרס החומה הבצורה אשר שתו עליה הראשונים, ויחמסו להם ההמונים והפראים, מילאו ידיהם בכוח אנשים, והחזיקו בחוכמה, ויקרעו אותה, חציה ירשו המנאפים, וחציה למרצחים, וישימוה לחרפה ולדיראון עולם כיום הזה.
זאת אומרת, הרצון לקבל שגודל, הוא גודל בכולם. אם היו פעם אנשים שהם היו זקים, גם בישראל, גם באומות העולם, זה התהליך הוא זה. הנה, הרצון לקבל האגו כל הזמן גודל. וכשהוא גודל, אז הוא גודל גם כן ומתגלה את השכבות התחתונות שלו. ולכן יוצא האגו הכללי, הנמוך שבאדם, הוא גודל, ולכן אם קודם היה משתוקק נגיד לשליטה או למדע, אז עכשיו חוץ מזה הוא משתוקק לכסף, ואז הוא משתמש בשליטה, בשלטון או במדע כדי להרוויח כסף. שקודם לא היה לו את הדבר הזה, היה רק משתוקק לדברים הגבוהים. שמתגלים הרצונות הנמוכים, אז מתחיל כבר למכור את הכוח שלו תמורת הרצונות הנמוכים. וכך זה מגיע למצב שאנחנו רואים היום שאנשים שמגיעים לשלטון, אנשים מגיעים לדרגות גבוהות במדע, הם מוכרים, הכל מוכרים תמורת כסף. ולא אכפת להם שכאילו לא מרגישים כבר תענוג שיכול למלות אותם בעיסוק במדע עצמו או בשלטון שיכולים להשתמש בו לטובת העם או לטובת איזו ידיעה, איזה רעיון המופשט. כבר אין דבר כזה, אין אידיאליסטים, כבר כולם, כל אחד ואחד מוכר את עצמו תמורת הכסף. וכך אנחנו רואים בכל האנשים שבעולם. אין לך היום אף אדם בעולם שלא פועל אלא רק בשביל רכוש, כסף, וגם כן אפילו לתואבות עוד יותר נמוכות, אוכל, מין, משפחה, שבזה ודאי שהוא מוריד כל צורת האדם לצורת הבהמה. אבל מתוך זה מצד שני מתגלה הכרת הרע, מתגלה, ואז מתחילים מצד הכרת הרע, מהנפילה הזאת, מתחילים העלייה הרוחנית. מתחילים לגלות את עד כמה שאנחנו ירודים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לכלום, כמה שאנחנו מוכנים למכור את עצמנו. ואז כשמגיע הכרת הרע, אז יש סיכוי לעלייה. כן,
מה הסיבה שהיחס לקבלה הוא קיצוני? מצד אחד, מי שהתעוררה לו הנקודה, הוא לא יכול להמשיך לחיות בלעדי הקבלה, בשבילו זה הכל, זה סם החיים. ועדיין אלה שלא התעוררה להם הנקודה, היחס הוא שהם לא רוצים אפילו להקשיב. מדברים אליהם קצת, הם שואלים שאלות, אבל לא באמת רוצים להקשיב לתשובות.
סביב הקבלה יש חומה. מה זאת אומרת? מהי חומת הקבלה? זה שיטה שמדברת על תיקון הנשמה. זאת אומרת, אדם צריך להיות בהבנה, בהרגשה, בידיעה, בזה שהוא חייב לתקן את עצמו. אמנם שלא מודע לזה כל כך, אבל הוא חייב כבר להגיע לאיזה בשילות הפנימית, שזה מה שהוא צריך לעשות, שהוא חייב להגיע לאמת ולא להסתפק בכל מיני תחליפים. והתחליפים המון, מיסטיקות, דתות, כל מיני פעולות, כל מיני עיצות, שיטות למיניהם, הרבה מגלי עתידות, חוטים אדומים, תפילות. ראיתי אתמול תוכנית על כאלו שיטות מיוחדות עתיקות מאוד בדרום אמריקה. מעניין איך שהם עוסקים בזה, יחד עם שמקבלים איזה קוקה וכל מיני כאלו סמים. כן, תראה, אדם עם נקודה שבלב שלו ממש עוד לא מבוררת, הוא מרגיש בשיטות האלה משהו יותר ממשי, משהו יותר קרוב, משהו יותר שעונה לו, משהו יותר חי ויותר נגיש. לתקן נשמה על מנת להשפיע, לאהוב זולת, כל מיני דברים כאלה, זה הוא לא שומע, גם אנחנו לא שומעים, אבל אנחנו בכל זאת, זה לא מפריע לנו להגיע לחוכמת הקבלה. יש רצון פנימי שהוא כבר בשל לזה. וזה לא פשוט. צריכים לעבור הרבה גלגולים. גם אנחנו היינו מתגלגלים בכל מיני כאלה דברים פעם, רק אנחנו לא יודעים על זה. אנחנו נגלה את זה אחר כך. לכן כל השיטות האלו הם כחומה סביב חוכמת הקבלה, שמגיע לחוכמת הקבלה פחות או יותר רק מי שכבר באמת יכול להתקדם בה, וגם אז יש לפניו בחירה חופשית או שללכת או לא. אתה רואה כמה באים וכמה עוזבים, אבל אלו שנגעו בזה ועוזבים, הם בכל זאת חוזרים, ולפעמים אחרי כמה שנים הם כבר טעמו וזה כבר מתבשל בהם. אבל מה שכן, אדם חייב להיות כבר מוכן לתיקון הנשמה, ואז הוא מגיע לחומת הקבלה, אחרת הוא ייכנס לרשתות האלו של ככה כמו דייגים, כן? רשתות כאלו שתופסים אותו של כל מיני שיטות האלו. הם שם נעים, שם טוב. או שאתה לוקח סם, או שאתה כמו סם נכנס לכל מיני פעולויות ומספיק לך. אתה עושה איזה צעקות, תפילות, ריקודים, שם עליך כמה גילים, או לא יודע מה שם, גם הקעקוע, גם הגילים, כל מיני דברים. זה גם כן מין אמונה שאנשים הם לא יודעים על זה, אבל זה איזה מין אמונה פסיכולוגית שעל ידי זה הוא שייך, הוא מתקן, הוא נמצא בדרך, הוא משהו, לכן עושים. ויש סביב זה היום תרבות שלמה. זהו, לכן רק אלו שבשלים הם מגיעים לחומת הקבלה. ובאמת היום זה די ברור. כמה שאנחנו מפרסמים יותר, ברור יותר מי שייך ומי לא. כניסה חופשית, אבל אתה רואה ש... כך זה צריך להיות. לא צריך להיות הרבה. התיקון עצמו זה ממש... מקום ליחידי סגולה. יחידים זה מיליונים בעולם, אבל זה, כלפי העולם זה יחידים. כן.
ג'יימס מ-Living in Unity בניו יורק, מפורום Living in Unity, שואל, נאמר כי חוכמת הקבלה נשמרה מן ההמונים, כך שהתלמידים שלא ראויים לא יעבדו אותה. חוכמת הקבלה באמת יכולה לשמש כדי לפגוע באחרים? זו חוכמה של הבורא, איך היא יכולה לפגוע בילדיו?
שהתחילו להשתמש בבעל על מנת לקבל. פשוט מאוד. אני רוצה להשתמש בחוכמת הקבלה כדי ליהנות ממנה. זה צורת הקליפה. ושוב, העניין הוא שעד שרצון של האדם לא בשל לחוכמת הקבלה, שלא יתקרב אליה. ורצון שלא בשל, הוא יפנה אותו לכל מיני העיסוקים האחרים. אנחנו רואים, אנחנו מופיעים נגיד בעולם, ולידינו נמצאים כל מיני האחרים שמוכרים קבלה, ודתות, ואמונות, ושיטות למיניהם. ויש ממש לפני האדם מבחר שלם. הוא אפילו לא יודע בדיוק מה, אבל הרצון פנימי שלו שהגיע לאיזו בשילות, הוא מכוון אותו כך בשדה הכללי של הנשמות ששורה שם האור, הוא כמו איזשהו מטען חשמלי פוטנציאלי מגיע למה שהוא צריך וכך מתפתח. לכן אנחנו רק היינו צריכים לחכות בהיסטוריה שלנו עד למצב שהרצונות של האדם הם פחות או יותר התפתחו. ואז מותר לגלות חוכמת הקבלה, ועכשיו זה הבעיה של האדם, איך שהם יממשו את עצמם. כן.
דן מירוחם שואל, מדוע הקבלה הייתה צריכה להיות מוסתרת על מנת להבטיח את העולם, ועכשיו העולם בסכנה והקבלה יכולה לעזור? איך השתננו כדי להיות ראויים?
חוכמת הקבלה הייתה נסתרת מפני שהנשמות עוד לא היו בשלות. הרצון לקבל של האדם עוד לא היה בשל. הוא היה... עוד לא ידוע לאן הוא שייך. ברגע שזה בשל, אז ברור מה האמין שלו. או שהוא שייך לתיקון עצמי, לחומת הקבלה, או שהוא שייך להמון, שצריך ללכת אחרי המקובלים. אבל עד שלא הגיעו כל הנשמות לגמר ההתכללות ביניהם, אז לא היה במה, על מה לדבר. כן, רמי.
הדרך לאמת היא שביל צר מאוד. האם אדם יכול להחזיק בשתי אידיאולוגיות? האם אדם יכול להיות גם מקובל וגם אדם דתי?
לא. אחד צריך להיות יותר מהשני. יכול להיות שהוא מקבל כל החוקים הדתיים ומחזיק בהם, מפני שזה חינוך, תרבות, מפני שזה מנהגים של העם שלו, ולכן כדאי את זה לעשות, ואנחנו גם כן כך חושבים. אנחנו לא פוסלים את הדת, אבל אנחנו אומרים שדת לא צריכה להחליף את הקבלה, כי העיקר לאדם זה להגיע לגילוי ודביקות בבורא. כך כתוב. והכל מה שיכול להפריע לזה, זה צריך לסלק מהדרך. לא הדת צריכים לסלק מהדרך, אלא אותה ההבנה השגויה בדת שהיא יכולה להחליף את השגת הבורא, שבמקום השגת הבורא מספיק לעשות איזשהו פעולות חיצוניות, להתפלל לפי מה שכתוב, וזה מספיק. לגמרי לא. לא, אלה צריכים, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, אנחנו צריכים להגיע לדביקות במילים. כולם אומרים על זה, כולם, כי כתוב כך, אתה לא יכול להכחיש. זה ברור שכולם צריכים להגיע לעבודת השם, ועל ידי עבודת השם להגיע לדביקות. זה כתוב, זהו. ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, גם כן כתוב. איפה מממשים את זה? באף מקום. מדברים? יכולים לדבר. איפה מממשים מה זה נקרא דביקות, מה זה נקרא גילוי הבורא, מה זה נקרא להתקרב, להידמות וכן הלאה. אף אחד לא יודע אפילו. זאת אומרת, הבעיה היא שדת שהיא החליפה את החוכמת הקבלה בחורבן בית המקדש, שנפלו מגובה הרוחני לגובה הגשמי, נשאר רק מנהג. כן? רק הפעולות. עכשיו אנחנו צריכים לעלות לגובה הרוחני בחזרה, אנחנו צריכים להוסיף למנהגים שלנו את הכרת האלוקות. והדת כאילו עוצר לנו, כי הוא אומר שזה מספיק במה שאדם הדתי הרגיל מתעסק, שמספיק הפעולות. ועל זה כתוב גם כן בהמון מקומות שהפעולות הן לא מספיקות, לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים בהמה מצוואר ומהעורף, אלא נתנו מצוות כדי לצרף בהם את הבריות. זאת אומרת, הפעולות לא מספיקות, חייבות להצטייד גם כן, להתחבר בכוונה הנכונה. והכוונה זה העיקר, כי זה האדם, המחשבה שלו, הרצון שלו, ולא הפעולה עצמה, שהיא בדרך כלל גם כן נעשית כגרסא דינקותא, ללא שום מחשבה האלה מתוך הרגל, שאז אין לו על זה שום תוצאה. אז אנחנו לכן רוצים להוסיף להרגלים, לפעולות, לזה שנקרא דת, שזה בעינינו כתרבות ולא יותר, כמנהג. אנחנו צריכים להוסיף לזה עבודת השם. זאת אומרת, עבודה על האדם שיתקן את הרצון שלו בלהידמות לבורא, שיהיה אדם הדומה לבורא. זהו. ולכן לא, רק צריכים קצת להוסיף לבירור לאדם ברחוב מה זה קבלה מוסיפה לו לחיים, לדתיים, לחילונים, היא מוסיפה לו גילוי האלוקות, גילוי הכוח העליון, גילוי הכוח שמנהל את הכל, שאז אתה שרואה, שמבין, שמרגיש, אתה יודע איך ללכת קדימה ולא לטעות, גם בעולם הזה וגם כלפי העולם הבא שנפתח לך. כן.
אני לא מבין את העניין של התוספת. יש פה אידיאולוגיה הפוכה שאומרת שדרך מעשים אני יכול להגיע לעולם הבא, לשכר בעולם הבא.
מה זה נקרא מעשים?
לקנות קופסה יפה לאתרוג מכסף ולנשק אותה כל יום פעמיים, ואם זה יותר יקר אז זה ידור מצווה וזה יותר טוב וזה יביא לי שכר יותר גדול בעולם הבא.
כן.
אוקיי, ואני יכול להתמלות מזה ולהיות עסוק מהבוקר עד הלילה רק בזה.
כן.
אני לא מבין עכשיו למה חוכמת הקבלה היא תוספת, הרי זה דבר אחר.
לא, לא, חוכמת הקבלה לא מבטלת את המעשה. תקנה קופסה יפה להתרוק, זה נקרא מנהג, תקנה את זה
ולהאמין שיש בזה שכר בעולם הבא?
לא, לא. כאן אני אמרתי שכאן אנחנו צריכים להוסיף שהמעשה זה רק המעשה, וצריכה להיות כאן הכוונה שאני על ידי המעשה הזה, ועל ידי מעשה לא זה, שאני על ידי חיבור עם האחרים מגיע לגילוי הבורא. אבל המעשה לא מבוטל, כי מעשה זה כמו ענף מהשורש הרוחני, ואתה יכול להישאר בתרבות הזאת. תרבות, המנהג, שהוא לא מפריע ולא מועיל. הוא לא מפריע ולא מועיל, הוא מזכיר לך על כל מיני יתר הדברים, ולכן הוא נשאר בזמן הגלות. כמו שכתוב, לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים בהמה, בצורה כשרה או לא כשרה, אלא אכפת לו מה אתה יחד עם זה מתכוון. כן. נותן ל... בסדר, בסדר, נו.
בהמשך לשאלה של רמי, יוצא שבעצם הדת מגבילה את ההתפתחות הרוחנית. אם אני שומר
נכון, הלאה. כן, מקבילה. לכן ישנה עוד תקופה שאנשים, אבל אתה רואה שכולנו היינו פעם בתוך המעשים ובתוך המסגרת הדתית, ולאט לאט יצאנו מזה. חלק, כן, חלק יצא וחלק לא. אותו חלק שלא יצא הוא לא חייב לצאת, הוא רק צריך להוסיף לעצמו עוד עבודה פנימית, שעל זה חוכמת הקבלה מדברת. ולכן אנחנו לא נגיד הדעת, אנחנו כדי להוסיף. כן? להוסיף. ואפילו שאומרים שמי שטוב לו, שיקח לעצמו גם כן את המנהגים האלו, כי זה תרבות. זה הרגלים. תן לחנוך.
מצד אחד, אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים עד כמה חשוב להפיץ את החוכמה בעולם כמה שיותר וכמה שיותר חזק. מצד שני יש איזושהי גישה של מי שלא ממש מוכן אז נעזוב אותו. כשמסתכלים על הדתות למשל, רואים שהם עובדים אחרת לגמרי. הם הולכים עם הראש בקיר, לא מעניין אותם כלום, באים מפה, באים משם, שאלה. דרך האוכל, דרך
שאלה.
למה זאת אומרת, אם זה כל כך חשוב, למה הגישה הפסיבית הזאת?
כי הם פועלים בצורה שהם לא צריכים לתקן את הרצון, הם לא צריכים להביא את האדם למודעות, הם לא פועלים כדי לפתח באדם בחירה חופשית והכרת הרע. הם לא מפתחים את האדם שהוא יהיה חופשי, ואז מתוך שהוא חופשי יחליט. הם מפילים על האדם איזה כיסוי שלהם, סוגרים לו עיניים, סותמים אותו בכל מיני הבטחות, בכל מיני דרגות החינוך שם ומסגרות, בפחדים על העולם הזה, על העולם הבא, על השכר ועונש שמפסיד וכו'. ולכן הם פועלים כל השיטות, דתות ואמונות ואמצעים, הם פועלים במסגרת העולם שלנו, בצורת המקל וסוכריה, שכך זה נהוג בעולם שלנו כלפי האגו של האדם לפעול. אנחנו, כשמתעסקים בחומת הקבלה, אנחנו ליד האגו של האדם רוצים לגדל את הנקודה שבלב, שהוא יהיה בין שניהם, בין יצר טוב ויצר רע, מה שנקרא, בין האגו כיצר רע ובין הנקודה שבלב כיצר טוב. ואז הוא יהיה באמצע כחופשי משניהם, ויחליט בצורה החופשית עם מה הוא רוצה ללכת. ויותר נכון שיוכל להשתמש ביצר רע לטובת היצר הטוב, וכל פעם כך להתקדם, ותמיד הבחירה בידיים שלו, ותמיד הוא נמצא בעליות וירידות ובמחשבה וחשיבה על מה התכלית, בשביל מה ולמה. אנחנו פועלים בצורה כזאת שאנחנו מגדלים את האדם שבאדם, הדומה לבורא, שחושב חופשי, שיכול להגיד מה שבא לו, שלא מפחד משום דבר, אין עולם הבא, אין כלום, הכל תלוי בך, הכל אתה עושה. אין שכר ועונש, אל תפחד משום דבר. אנחנו פותחים לפניו את הכל, ועכשיו שאתה רואה ששום דבר, תעשה מה שבא לך, עכשיו תחליט. ואם אתה מחליט, אתה מחליט שאתה הולך באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת שאתה קונה כאן איזה גישה חדשה לחיים שהיא לגמרי מנותקת ממה שאתה עכשיו. זאת אומרת, יש כאן איזה עלייה במבנה האישי של האדם, שהוא בונה את האישיות שלו החדשה, שנקרא אדם, הדומה לבורא. הוא צריך לקנות צורה שמקבל אותה מהבורא. זה לא הדתות ואמונות שרק אומרות לך תעשה מהבוקר עד הלילה וזהו, כך תאכל וכך תשתה וכך תרקוד וכך תגיד וכך תחשוב. זה ההפך. זה מה שנקרא דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. ואני מדבר על כל האמונות, דתות ושיטות שישנם. זה הבדל העקרוני, שאתה כאן מפתח ליד האגו עוד משהו שנקרא נקודה שבלב, שאגו אתה צריך לחבר לנקודה שבלב, ועל ידי זה ולהמשיך האור, ואז אגו שאתה מכניס לתוך הנקודה שבלב ועל זה מביא האור, אז כל המבנה הזה הופך להיות לדמות בורא שבך, ויהיה השם השם עליך. ככה. אבל זה לא לכולם, ויותר קל לאדם אם מדברים לאגו שלו, לרצון לקבל שלו. אתה רוצה להרוויח, בבקשה, מה יש? תעשה ככה וככה וככה, גמרנו. עולם הזה, עולם הבא, אתה רואה, כולם כך, מיליונים מסביבך, אותו דבר, זהו. מה הם מטומטמים? מה הם, אתה תדבר איתם, כמה הם חכמים, כמה מצליחים, תראה איך הם שמחים, איך הם מוצלחים בעולם הזה, מה יש לכם, מה חסר? אם פונים לאדם שיש לו רק אגו ואין ליד האגו נקודה שבלב, ודאי שקונים אותו בזה, וטוב שקונים אותו בזה, וטוב. אז הוא נכנס לרשתות שלהם, כן? תפסו אותו כדגים דג, בסדר, ונמצא אצלם. ואז חוטים אדומים קונה, מספיק לו, אמרנו, עולם הבא, זהו. ואם יש לו נקודה שבלב הוא לא יכול להירגע, אז הוא עובר דרכם, אפילו שנכנס אליהם, בודק את עצמו, עובר דרכם, הולך הלאה, ומגיע אלינו. אז כל המסננת הזאת היא דווקא לטובתנו. בשביל מה אנחנו צריכים מיליונים האלו שהם לא שייכים לפיתוח האלוקי שבהם? בשביל מה אנחנו צריכים אותם? מה היית מתעסק? לכן לפרסם אנחנו חייבים לכל העולם. אנחנו רוצים שכל העולם ידע כמה יבואו אלינו. אולי אחוז אחד, אני גם כן לא חושב, מכל העולם. זהו, אבל זה מספיק. כי כל היתר יקבלו מהמוכן. כן, מוטי.
ציינת שהכוונה על המעשה זה הדבר החשוב ביותר, וצוין פה שחלק מהמעשים שאנחנו עושים זה לקנות קופסה להתרוג וכל מיני כאלה. יש אנשים שנולדו למציאות אחרת, שהם רגילים לקום כל בוקר ולחלוב את הפרה. למעשה הזה אפשר להוסיף כוונה גם כן, או שרק למעשים מהסוג שציינת?
לא צריך להוסיף כוונות למעשים, כוונות לחוט ומעשים לחוט. זה אין שום קשר. אתה יכול להניח תפילין כמו שהנחת עד כה, ולעסוק בכוונות, שזה הכוונות, אנחנו לא לומדים כוונות התפילין. כוונות התפילין, אתה תגיע לזה שאתה תתחבר עם הסביבה, ותגיע למצב שאתה בחיבור בינינו תרגיש מה זה נקרא תפילין. שזה העירה שמגיע בצורה שזון דאצילות, מגלים את העירת החוכמה, וזה מגיע ממש במצח. זה רמפין, זה דברים גדולים ששום קשר אין בין זה לקופסה של התפילין שלך. זה בנוי בצורה מיוחדת כמו השורש, אבל חס ושלום להגיד שבקופסה הזאת יש איזה קודש בפני עצמה. היא רק מרמזת על, בצורה גשמית, על השורשה הרוחני, לא יותר מזה. כן.
דיברנו על כך אתמול, שבחינוך אנחנו מלמדים את הילד וגם את עצמנו איך להפריד בין ההכרחי לבין מה שתורם להתפתחות. זה חינוך בעצם.
כן.
אז כל המנהגים האלה, לאיזה גדר הם נכנסים? זה שזה מנהג זה הכרחי, כי להתפתחות רוחנית זה לא שייך.
זה בכל זאת, אני אגיד לך, אם אדם מקיים את זה, הוא שייך לדומם דקדושה, מה שנקרא. לא דומם דקדושה שברוחניות, ששם זה הוא נכלל כבר בקשר עם האחרים. אלה זה נקרא דומם דקדושה בעולם שלנו. כן. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אני בעד קיום המנהגים. כן. מי ששייך לזה, שיקיים. לכן אנחנו אומרים, אנחנו רק מוסיפים שאם איש דתי רוצה, בבקשה, הוא יכול לעשות, הוא לא צריך חס ושלום לעזוב שום דבר מהדת. אבל רצוי שידעו שיש תוספת, שהיא העיקר בעצם, אומנם שנקראת תוספת, שהיא תיקון הנשמה. והיא מתקנת לא על ידי מעשים, אלא על ידי הכוונות. בבקשה.
בעל הסולם בתורת הקבלה ומהותה כותב לנו, לא די לנו לימוד הנהגת אופני המעשה, כי אנחנו צריכים ללמוד אותם הדברים המביאים לידי הכוונה הרצויה, לקיים כל דבר מתוך אמונתו בתורה ובנותן התורה, באופן שעוד טרם המעשה צריכים ללימודים המצרפין את הגוף שיסתגל לאמונה בהשם ותורתו והשגחתו. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, ולא אמרו בראתי לו מצוות תבלין.
כן.
טוב, יש פה מאות שאלות, הן מגיעות בקצב בערך של אחד לשנייה. הרצל מראשון לציון שואל, לאור הדברים הברורים שאומר הרב, אפשר להסביר אחת ולתמיד מדוע כבוד הרב מקפיד כל כך על ענייני החיצוניות? בכל זאת הוא ולתלמידיו נראים כמו אנשים דתיים, והדבר מונע מציבור רב בארץ, כל שכן בעולם, להתחבר עם מקור האור הזה. האם לא הגיע הזמן שהארגון כבר מספיק גדול ומוכר ויסודי וסמכותי, שכבר אפשר להתלבש קצת יותר חילוני, יותר לקהל הרחב?
זאת שאלה, אבל אני חושב שזה לא צריך להפריע לאנשים. תראה, לידך יושב חילוני, כן? זהו, אחריך שם גם כן, ולידו ועוד. חצי מהקהל שלנו לא, 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 לא חובש כיפות. חצי ההוא שחובש כיפות, הם לא יודעים בשביל מה הם עושים את זה. וחצי השני הם רק עושים מעצמם וכו'. זאת אומרת, ככה, ככה וככה. כמה באמת יש כאן אנשים שמקיימים, אני מתקשה להגיד. אבל לא חשוב. אנחנו צריכים... לא, לא, זה לא צחוק. אני אומר רק בזה שאנחנו לא אומרים לאף אחד איך הוא צריך להיראות. רק נורמלי. לא עם העשר הגילים ובאוזן ועוד בכל מיני מקומות. גם כאלה מגיעים, כן? ולאט לאט הם מתפטרים מכל הדברים האלה. כי כל דבר נוסף שלא מביא אותך למטרה, אתה מתחיל לראות אותו כי לא צריכים אותו. כן? כי מיותר. ולכן נשאר אדם נורמלי, רגיל. ואני לא חושב שאנחנו, לא נראה לי שאנחנו דוחים בזה כל כך את האנשים. אם זה ארגון שכבר מוכר בעם, אז גם כן מוכר שאנחנו לא עושים מאדם איש דתי ולא מכריחים אותו לעשות שום פעולות, אלא שיבואו אלינו כדי לתקן את הנשמה, לגלות את העולם העליון שירצה להגיע לשורש נשמתו. אנחנו מתעסקים בתיקון הנשמה, בקיצור. זה חומת הקבלה, הגילוי הבורא לנברא. איפה הגילוי? בנשמה המתוקנת. זהו. וכמה שמפחדים שאנחנו נעשה מהם דתיים, הם צריכים לראות שאצלנו לא כך. איזה שירים אנחנו שרים, ואיזה אנשים מופיעים על המסך, עם כיפות, בלי כיפות, וכבר צריך להיות ברור לכולם שאין כאן מה לפחד. ובכל זאת אני יודע על עצמי שמאוד רציתי לגלות איפה אני יכול להגיע לאמת, אז נכנסתי לתוך הדת וחרשתי שם את הכל עד שהגעתי לחומת הקבלה. ולא הייתי מפחד שאני כן ידעתי, לא ידעתי, העיקר בשבילי היה לגלות את האמת. ואני לא רואה בדת עצמו, בעצמה, שום דבר שצריכים כל כך לפחד ולסנות. דת זה דת. זה שיש אנשים שלא כל כך נראים יפה אחרי שהם לובשים את המדים האלו, דתיים, זה נכון. אז יש כאלה בכל מקום. אז אני חושב שאדם שבאמת יש לו רצון, כמו שאתם, אתה היית דתי, מאשדוד או מאיפה אתה? מקריית גת זה בכלל ברור. לא, ואני חושב 90% מהאנשים שכאן, איפה, יותר אפילו, לא היו דתיים ולא היה להם קשר עם הדת. וזה שעכשיו נמצאים כאן, זה לא, אין שום צביון דתי להם. נשארו כמו שנשארו. אני לא חושב שזה עוצר, מצד אחד. מצד שני, חוכמת הקבלה היא בכל זאת באה דרך השביל הזה, שזה מאותו מקום, אמנם שזה בא מהרבי שמעון, ממצב שהיינו בעלייה הרוחנית, ומשם קיבלנו אנחנו, וגם כן אנחנו מקבלים חומת הקבלה מתמיד מהבעלי ההשגה, כן? זה יוצא ככה, אתה מבין? כאן זה הדעת, כן? דעת. וכאן זה בעלי ההשגה. ומי נגיד רשב"י, כן? וככה אנחנו מקבלים מהם, כך קיבלנו את חומת הקבלה, כן? שיטת התיקון. כך קיבלנו, שזה לא שייך לדעת. דעת זה למטה, כן? כאן ממשיכה, וכאן אנחנו, כמו שזה היה לפני חורבן בית רגע, אולי אני ככה אעשה. אחרי רשב"י, שם כן, בוא נגיד אותו בזמנו, לא חשוב, כאן הייתה הירידה ונפילה, זאת אומרת החורבן. חורבן. כן? אבל חוכמת הקבלה וכל העניין שלנו שאנחנו לומדים, הוא הלך למעלה מדור לדור, והגיע ככה אלינו, ללא שום קשר לדעת. כן? כאן זה תמיד, תמיד היה חתך, כן? חומה. ואנחנו קיבלנו את זה כמו שאנחנו מקבלים אותה כמו שלפני החורבן. לכן אין לנו שום קשר למה שנמצא כאן בדת. אנחנו מתעסקים בתיקון הנשמה. אבל יחד עם זה, כן? אם אתה שואל על בזמנים שהיה לפני החורבן, סליחה, אני אומר כאילו בזמנים שהיה לפני החורבן, כן? כאן היה קיום תורה ומצוות בהכל. גם בכוונה, גם במעשה. גם בבית המקדש, גם בכל הכלים שבבית המקדש, גם באדם פרטי, כהנים, לוויים, ישראל וכו' וכו', זה הכל היה. זאת אומרת, ענף ושורש, כן? ענף ו... סליחה. כן? ענף זה למטה. ענף ושורש, כן? ענף ושורש. זה היה מחובר יחד. היו מקיימים אותם כאחד. אחר כך ענף נעשה כאן, כן? ענף נשאר בלי השורש, ושורש למעלה, המנותק. זה נקרא שיצאנו לגלות, כן? שמרגישים רק מה שדת אומרת לנו. כן? עכשיו אנחנו צריכים לעלות בחזרה לעלות, ונקווה שאנחנו כולנו נבין שזה חובתנו, שוב לאותו מצב, קיום תורה ומצוות בהכל. אני לא יודע מה זה בהכל יהיה. יכול להיות שזה כבר בלי המעשים, יכול להיות שזה מעשים יהיו רק בעם ישראל, יכול להיות שלא יהיו, ובכל העולם, כמו שכותב בעל הסולם, שכולם יכולים להישאר בדתם, כי דת זה תרבות. כן? דת זה מה שנשאר מחוכמת הקבלה, שנשאר רק בענף. זה אני לא יודע. אנחנו רק דואגים לדבר אחד, תיקון הנשמה. זהו. כן.
הרצל קודם כל הוא ממשיך ושואל, כי הוא אומר, זה ברור ההסבר מה שאמרת עכשיו, אבל בכל זאת, איך אפשר לפנות לעולם אם זה נראה מאוד דתי? אנשים לא שומעים את ההסבר לפני שהם ניגשים.
אנחנו משתדלים לפנות לכל העולם בצורה שכמה שאפשר למתיק את הצורה שלנו, בוא נגיד כך. לעשות אותה כמה שיותר המקובלת בכל העולם. אבל בכל זאת, אין ברירה, אנחנו לא יכולים להסתיר את זה, ולא צריכים להסתיר את זה, שזה בא מתוך תורת ישראל, וזה בא מתוך ההיסטוריה שלנו, ובא דרך שרשרת מקובלים, שכולם היו שייכים לעם ישראל, אין מה לעשות. אבל זה עם מיוחד, זה לא כמו ש70 אומות העולם, זה לא עם, זה בעצם קבוצת מקובלים, שייסד אותה אברהם, והקבוצת מקובלים האלו היא נקראת ישר כל ישראל, שהיא באה כדי לגלות את הבורא לאדם שבעולם הזה, ולכן אנחנו צריכים להמשיך את זה ולהיות כממלכת כהנים, זאת אומרת להביא לכל העולם את שיטת התיקון, להיות אור לגויים, זה הייעוד שלנו, שאנחנו צריכים להביא כל העולם, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. לזה אנחנו צריכים להגיע. ולכן אני לא חושב שאם אנחנו נעשה מעצמנו כאילו שאנחנו לגמרי חופשיים מכל הקשר ויחס לשורשים שלנו, מההיסטוריה שלנו, אנחנו בזה לא נצליח. אסור לנו להתנתק מזה. אנחנו צריכים להיות מחוברים לשורשים שלנו בכל זאת. והאדם שמתקדם, הוא מתחיל יותר להבין. התיקון הוא גם כן כולל בתוכו הבנה מהי המשימה של ישראל בזה, מאיפה זה בא ישראל, ושינוי היחס לישראל כלמקור השיטת התיקון, ולא לעם, אלא לקבוצה מיוחדת, לממלכת כהנים, זאת אומרת למורים שצריכים להגיע לאנושות ולספר ולהסביר ולעזור ולשרת, זה צריכים כל האומות העולם לראות בנו, והם השתנו, והם השתנו. כמו שעכשיו אנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד חברים שלנו, תלמידים, שהם איתנו בלב ונפש, והם מבינים שמאיתנו, מכאן יוצא האור. ולא יכול להיות אחרת. כך מממשים את השיטה. שלא יכול להיות שאדם מגיע לתיקון ולא מבין מה קרה בהיסטוריה, למה זה קרה כך. לא. ואז צריך גם כן להבין שגם בישראל יש המון בעיות וטעויות ויצרה וטומאה, ודווקא אלו שהיו בקדושה ונפלו, אז הם נמצאים בטומאה. וכל זה, בקיצור, הוא צריך להבין כל התמונה. אבל בלי זה אנחנו לא נגיע לתיקון. כן.
דן מקבוצת מודיעין שואל, בעוד 4 ימים אנחנו מתכנסים לכנס מיוחד במצוקי דרגות. איזו הכנה אנו צריכים לעשות כדי שנפיק ממנו את המירב בתור קבוצה, משפחה אחת גדולה?
אנחנו צריכים באמת להגיע לכנס הזה יפה בים המלח. נקווה שמהמקום הנמוך ביותר נעלה למקום הגבוה. אני מאוד שמח שאנחנו עושים כאלו פגישות הרבה. אני מקווה שאנחנו נעביר לכל העולם את הפנימיות של הריכוז שלנו, של עוצמת החיבור שלנו, ואני ממליץ למי שנרשם או עוד יכול להירשם, אני לא יודע, רשימה עוד הכל סגור, כבר אין מקום, אבל נהיה יחד. אני אהיה שם ביום חמישי ושישי, אני אתן שם 3 הרצאות, יום חמישי בערב, שישי בבוקר ושישי בצהריים, אחר כך אני מגיע חזרה לכאן לשבת. אז אנחנו נביא לכאן את הסרטים ממה שקרה שם עד כניסת השבת, ואנחנו נפרסם את זה. יכול להיות שזה ייכנס בטלוויזיה כבר לפני השבת, וכולם יוכלו לראות את זה. וגם נמסור אותם ודאי לכל הקבוצות שלנו בכל מקום שבעולם. ובזאת נסיים.
ויש לנו הודעה לפני סיום. היום יום ראשון, יום מיוחד של שידורים חיים באתר kab.tv. בארבע אחר הצהריים השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן, בחמש וחצי בערב שיעור הילדים העולמי, ובשעה 6:45 ישיבת החברים העולמית. יום ראשון באתר kab.tv, היום של כל הכלי העולמי. בזאת נסיים, תודה ויום טוב. יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שהקיצון וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק בעיניים שעות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות